אתם מאזינים
ל-Ynet פודקאסטים. יושב ראש הקואליציה עידית סילמן ערכה לאופוזיציה. אז לאן הולכים מכאן? אני רון טוביה, וזאת הכותרת.
שר במדינת ישראל בתוך קואליציה כמו שלנו לצערי אומר להכניס חמץ, מעבר לכך שזה פגיעה אישית וזלזול בחברים לקואליציה, זה זלזול באחוזים רציניים, כמעט 70% מהאחוזים מהציבור בישראל. כאן יש כאן איזושהי חצייה של קו אדום, ואני מודיעה כאן מעל כל במה של ועדת הבריאות שבמשמרת שלי זה לא יהיה, וזה בנפשי.
אתמול בבוקר התעוררתי לעוד בוקר של עבודה, ואני לא איש של בוקר, אז ניסיתי להפעיל את הנודניק בשעון המעורר ולגנוב עוד 5 דקות שינה. בעודי שולח את היד לכיוון המכשיר, ראיתי את מבול הפושים. יושב ראש הקואליציה עידית סילמן, שבאופן אירוני הייתה אמורה לשמור על לכידות הממשלה, עורקת לאופוזיציה כמחאה על הוראת בגץ להתיר כניסת חמץ לשטחי בית חולים, ועשויה להביא לקריסת הקואליציה. כן, עוד בחירות כנראה. איף, למי יש כוח לזה? מורן אזולאי, כתבתנו הפוליטית, את הרבה שנים מסקרת את המערכת וראית הרבה קואליציות קמות ונופלות, אבל קואליציה שנופלת בגלל פיטה בפסח, זה כבר ביזר.
נכון, אבל אני גם לא מייחסת את מה שנקרא כמו הידרדרות או איזשהו אירוע שיכול להוביל לפירוק הממשלה הזו, דווקא לסיפור של החמץ בפסח. אני חושבת שזה כן היה טריגר, אבל זה לגמרי לא היה הסיבה שבגללה אנחנו בעצם מוצאים את עצמנו מסקרים טלטלה פוליטית כל כך גדולה. אני חושבת שהיו כאן רצף של רמזים שפשוט הונחו על הקרקע לאורך השבוע שבועיים או שלושה האחרונים, והיה צריך פשוט לחבר את הפאזל הזה, בימינה לא הסכילו לחבר אותו. ואחרי שאמרתי את זה על רצף האירועים, על הקושי באמת להתנהל בממשלה מהסוג הזה, כל מיני דברים שככה היו בעייתיים בדרך, צריך להבין שיש כאן מבחינת עידית סילמן לא רק אידיאולוגיה, יש כאן גם מרכיב של חיפוש אופק פוליטי, שהיה חלק בלתי נפרד מהמהלך שלה, מסתכלת ימינה, מסתכלת שמאלה, רואה את הסקרים, מבינה שימינה ככל הנראה, לפחות לפי מה שהאירועים עכשיו, לא תעבור כשלעצמה את אחוז החסימה, זה דבר שמחייב איזשהו חיבור או אירוע פוליטי אחר, ולכן היא מחליטה בעצם לגשש את דרכה קדימה. לא מזמן היו דיווחים שהיא עשתה את זה גם מול יאיר לפיד, ולא נענתה. והנה עכשיו אנחנו רואים באמת את הקשר שהיא רקמה עם הליכוד, ואמור להוות למעשה את הבית הפוליטי הבא שלה. יש עניין נוסף שצריך לשים לב אליו, והוא הטיימינג שבה נעשתה ההודעה, שהוא למעשה טיימינג לא כל כך ברור. הכנסת נמצאת בסוג של פגרה, ערב חג הפסח, אין שום דבר שאמור היה לגרום לעידית סילמן לצאת עם האירוע הזה דווקא עכשיו. עדיין סימן שאלה מרחף לגבי התזמון של ההחלטה שלה. הכנסת תחזור לפעילות רק בשבוע השני של חודש מאי, עד אז עוד הרבה מים יעברו בנהר, משני הצדדים אגב, גם בצד של נפתלי בנט מנסים למצוא פתרונות יצירתיים, גם בצד של נתניהו מנסים להשלים את העבודה, הצד שיעשה את זה מהר יותר גם יזכה בכל הקופה.
עידית סילמן עד אתמול בבוקר הייתה אחת הדמויות היותר דומיננטיות בכנסת הנוכחית. ובכלל בבחירות מרץ 21 היא בכלל נשארה בחוץ.
היא התמודדה ברשימת ימינה, היא לא נבחרה לכנסת, הרשימה הזו זכתה רק ב7 מנדטים והיא יוצבה במקום השמיני.
להמשיך ככה, לפי התוכנית שתכננתם לנו, עוד בחירות, בחירות חמישיות ושישיות ועשיריות.
לנפתלי בנט היה אתגר מאוד גדול מיד בתום מערכת הבחירות. אנשי הימין בממשלה הלכו ברחוב וחטפו אש בלי הפסקה, כולל סילמן, כולל ניר אורבך ואחרים במפלגת ימינה. היה ברור שכדי שהם ישבו בממשלה מהסוג הזה, הם חייבים להיות דמויות מרכזיות בה, עם תחומי אחריות.
כחקית חסרת ניסיון היא קיבלה בקדנציה הראשונה שלה את התפקיד המאוד מסובך. לשמור על שלמות הקואליציה, אולי הכי מורכבת בתולדות הכנסת. מצד אחד מפלגות ימין אידיאולוגי, ומהצד השני מרץ ורעם. משהו שבוודאי היה קשה לה לעשות לאור הבית הפוליטי שבו היא גדלה.
הייתה פעילה, הצטרפה לאיזושהי פעילות ציבורית במסגרת מה שאנחנו מכנים אז המפדל, ומאוחר יותר כשהוקמה המפלגה של הבית היהודי, הצטרפה למפלגה הזו, כיהנה כחברת מזכירות, וגם את סללה את דרכה בתוך המפלגה. היו לה כמה ניסיונות להיבחר לכנסת כבר בעבר, הניסיונות האלה לא צלחו, ואז מי שהיה יושב ראש הבית היהודי, אז רפי פרץ, מינה אותה לתפקיד במפלגתו, אחר כך יזבה את המפלגה ועברה לבנט, כלומר היו כמה זיגזוגים פוליטיים בגלגולים שלה בשנים האחרונות, מרפי פרץ לבנט ועכשיו מבנט לליכוד, אז זה נכון שהיא נשארה תמיד באותו מחנה, אבל כן היו מעברים ותזוזות מבחינתה של סילמן, עד הרגע הזה שבאמת היא מחליטה לעזוב את הקואליציה שהיא הייתה אמונה למעשה על שמירתה.
ההודעה של סילמן הפתיע רבים מהסיבה שהיא הייתה סוג של דמון בקרב תומכי נתניהו והותקפה לא אחת על ידי האופוזיציה. כולנו זוכרים את סיפור התקיפה בתחנת הדלק במודיעין שספק אם קרתה והירידה לחיים האישיים שלה שהגיעה בעקבות כך. אז מה השתנה במערכת היחסים הזו?
היא הייתה באמת הדמות אולי המושמצת ביותר בתוך הקואליציה הזו, משום שבמסגרת תפקידה היא הייתה הגורם שאמור היה לשמר את הקואליציה הזו, ואנחנו יודעים כמה תומכי נתניהו מתאבים את הקואליציה, ולכן כל האש הופנתה אליה. היא אגב הרבה פעמים סייעה בללבות את זה, אותו סיפור מוכר עם תחנת הדלק שסיפק גרסאות מתפתחות וכל מיני פרטים שעד רגע זה אף אחד לא הצליח להוכיח שהם באמת קרו מבחינת הגרסה הזו של סילמן. וגם הדיונים בוועדות, צריך להגיד, ניהלה דיונים ככה מאוד סוערים. אני מתייחסת אליך בכבוד, אל תקרא לי ילדה קטנה, אני לא ילדה קטנה. לא, אתה לא תקרא לי ילדה קטנה, אני לא ילדה קטנה. תודה רבה חבר הכנסת פורש, בבקשה. יש כאן סדר דוברים ונוח. היו התנגחויות שירדו גם לפסים אישיים בינה ובין חברי הקואליציה, אבל אני מזכירה לך שהיו גם דברים כאלה לפני. יש משהו במחנה הימין, בעיקר בליכוד, שברגע שאתה חוצה את הקווים ומאפשר איזשהו סיוע בדרך לשלטון, בחזרה לשלטון או בהפלת היריב, אז מיד מחבקים אותך בזרועות פתוחות. נדמה לי שהימין הישראלי יודע לעשות את זה הרבה יותר טוב מהצד השני של המפה, ומרגע שהיה ברור שסילמן פניה למקום הזה, אז אני אצטט את מה שאמרה גלית דיסטל אטבריאן באולפן ויינט, היא פשוט אמרה מחול מחול מחול.
ולזכותה של סילמן יאמר שהיא יודעת לעבוד בשיתוף פעולה גם עם הקואליציה וגם עם האופוזיציה. למשל, הצעת החוק לאיחוד קווי החירום הרפואיים שקידמה כיושבת ראש ועדת הבריאות ביחד עם חברי כנסת ממרץ ויהדות התורה. דיברנו על זה כאן אצלנו בפרק למה אין בישראל 911. הנטישה של הקואליציה, וצריך לקרוא לזה נטישה, זה משהו שיקשה על יחסי האמון בינה לבין שאר חברי הבית, אם וכאשר הכנסת לא תפוזר.
היא צברה לעצמה במהלך הזה לא מעט אויבים, כמו שהיא צברה אותם מקרב הימין בחבירה שלה לממשלת השינוי. נדמה לי שעכשיו נפתחו פערים מאוד מאוד גדולים, אישיים גם, עם הצד השני, עם המרכז שמאל בישראל, שלא לדבר על המפלגה שלה, אותם אנשים שנודע להם על ידי התקשורת שהיא בעצם עושה את המהלך הכל כך דרמטי הזה. יש שטוענים שאם אתה הולך דרך מסוימת עם אדם ולא קרה שום דבר נורא ביניכם, אז מצופה להרים טלפון ולהגיד ולהסביר את הצעד שאתה מתכנן לעשות. עידית סילמן לא עשתה את זה, ובכך למעשה היא גם מסרטטת את מערכות היחסים של הקדימה. תראה, אני בשנים שאני נמצאת בכנסת למדתי באמצעות פוליטיקאים כאלה ואחרים, שאחד הדברים החשובים ביותר בכנסת זה מערכות יחסים, היכולת שלך באמת לתחזק מערכת יחסים טובה, גם עם קואליציה, גם עם אופוזיציה, למרות פערים אידיאולוגיים, זה תמיד יצוץ בסוף וישרת אותך בסוף, וגם ימנע לך נזקים. עידית סילמן לא השכילה לעשות את זה במהלך שלה, היא תרקה את הדלת בצורה בצורה מאוד בוטה, בלי הכנה מוקדמת, עם הרבה מאוד מהחברים שלה לקואליציה וגם למפלגה הופתעו, ולכן אם היא תצטרך עכשיו לעבוד בכנסת בצורה שבה הדברים נעשו, אני מניחה שזה יהיה לה קצת יותר קשה מאשר אם הדברים היו נעשים אחרת, בצורה שבה היא מגיעה ומסבירה שהיא לא יכולה עוד, שהמצפון שלה לא מאפשר לה, ובעצם האידיאולוגיה מנצחת. מרגע שזה לא קרה, אני מעריכה שיהיה לה מאוד קשה.
אז אפשר להגיד שבהחלטה שלה עובר הגבול הדק בין נאוזות לחוסר אחריות.
אני לא יודעת אם להגדיר את זה כחוסר אחריות, אני חושבת שזה היה מהלך לא מתוכנן היטב מבחינתה, לא תקשורתית ולא פוליטית, בצורה שהיא בעצם חושבת על הבאות, משום שכל מה שיש לה ביד זה בעצם הבטחה על הקרח של נתניהו, שכבר הבטיח בעבר דברים לאנשים, אבל הם לא התממשו בגלל כל מיני סיבות, ואנחנו יודעים מה שוות הבטחות בפוליטיקה, אנחנו זוכרים את ההבטחה של אריה דרעי לבני גנץ על כך שהוא יהיה ערב לא לקיום הרוטציה, ואנחנו זוכרים את ההבטחה שניתנה לניר ברקת לקבל את שר האוצר, והבטחה שניתנה לפייגלין לקבל גם כן את התיק הזה, כדי שהוא באמת לא יתמודד בבחירות ההן, והבטחות בפוליטיקה בגדול לא שוות הרבה, ועכשיו תראה מה קרה כאן, לידי צילמן יש הבטחה כזו על הקרח, יש לה סכסוכים אישיים די קשים עם החברים שלה למפלגה, האם אי אפשר היה לעשות את זה אחרת, בצורה קצת פחות בזיזה? אני חושבת שאפשר היה לעשות את זה, אנחנו בכל זאת נמצאים בעיצומה של פגרה, אין שום דבר בוער על הפרק, שום דבר בהול שבגללו היה צריך לעשות את זה באופן כל כך לא מתוכנן, אבל אתה יודע, הדברים האלה יש להם גם דינמיקה משלהם, לפעמים יש לזה כוח משלו, זה פשוט פורץ החוצה ויוצא, זה מה שקרה לה, והיא תצטרך כנראה להתמודד עם ההשלכות של זה, אם וכאשר.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הודעה קצרה.
יש אנשים שהסיפור האישי שלהם כל כך מעניין ומעורר השראה, עד שאסור לתת לו להישכח בערפילי הזמן. אנחנו, ברשת עושים היסטוריה, נעזר בניסיון העשיר שלנו כחברת הפודקאסטים המובילה בישראל, כדי להפוך את הסיפור האישי של סבא, סבתא, אבא או אמא שלכם לפודקאסט כל כך מרתק ועשיר, עד שגם הנינים ובני הנינים שלכם יאזינו לו בשקיקה בעוד עשרות שנים. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי בכתובת familysounds.co.il והזמינו אותנו ליצור את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
ואי אפשר לדבר על סילמן בלי אי שלצידה, שמוליק.
אם ידי תחזור הביתה, תתפוס אחלה ג'וב במשרד, במערכת הבריאות, אני ימשיך לעשות הכל בבית, אהבת חיי, אנחנו 20 שנה ביחד, חייגנו בשושן פורים.
שלשום הוא מתראיין לתחנת הרדיו גלי ישראל, ורומז על פיזור הקואליציה, ואנחנו העיתונאים איכשהו מפספסים. ושמוליק, שהוא לא איש פוליטי באופן רשמי, מאוד מעורב בקריירה הפוליטית של זוגתו, וגם הוא האיש שתיווך בין סילמן לליכוד.
מבחינת שמוליק סילמן, הוא היה איש מאוד דומיננטי בכל האירועים שאחרי הקמת הממשלה, וגם לא חסך את דעתו על הממשלה הזו מהרגע הראשון. כלומר, ביותר מהזדמנות אחת הוא אמר שהוא היה שמח אם הממשלה הזו טיפול. ברעיון אחר הוא אמר, יחסית לא זמן רב אחרי שהממשלה הזו קמה, שהוא לא בטוח יצביע למפלגה שבה אשתו למעשה מכהנת, שמשם היא מקבלת את משכורתה, קרי לנפתלי בנט. הוא השתתף בקמפיין מימון המונים למשפט נתניהו לטובת ההגנה שלו, וגם עשה את זה בצורה פומבית ושקופה לאור היום. אמר כל מיני דברים כאלה ואחרים, אפילו אמר שיעשה מסיבה עם עידית סילמן תפרוש מהקואליציה, כך שלפחות בעניין שלו הכתובת הייתה על הקיר. אני מניחה שהיו ביניהם גם לא מעט שיחות בעניין הזה, מטבע הדברים, כמו שקורה בין בני זוג, בטח במצב כזה שסילמן חוטפת אש מכל כיוון, ולכן זה לא מפתיע אותי, גם המעורבות שלו לאורך כל העניין הזה, וגם בסופו של דבר ההחלטה שהיא לקחה, אני מניחה שיש לזה גם השפעה מהסביבה האישית, מהבית שמגיעים ממנו, הכל הכל כמובן קשור.
ובכל הרעש הזה צריך לדבר על ראש הממשלה נפתלי בנט. ביום שלישי הוא נשאל במסיבת עיתונאים על משבר החמץ ושידר שהכל בשליטה. נעבור גם את זה, הוא אומר.
אז אם כולנו נרגיע, לא נעשה סיבובים פוליטיים של מכתבים עם הוראות, תעשו ככה וככה, ומצד שני גם לא אולטימטומים, אנחנו יכולים לסדר את זה.
כן, זה לא קרה. וצריך לזכור, בימינה לא היו פריימריז, ובנט הוא זה שבחר בעצמו את חברי הרשימה. ועכשיו גם סילמן וגם עמיחי שיקלי נמצאים בצד האופוזיציוני. והפרישות האלו מעידות משהו על נפתלי בנט הפוליטיקאי.
קודם כל על כשל מאוד גדול שלו בבחירת האנשים מצד אחד, באנשים שצריכים להיות נאמנים לו. אני לא מרחיבה את זה יותר מדי, משום שאתה יודע, יהיו שיגידו, זה לא הם שבגדו בבנט, זה בנט שבגד באידיאולוגיה שבשמה הם נכנסו לכנסת. יש כאן בעצם מחלוקת מי אמור היה להיות נאמן למה, האם בנט לדרך שלו, או סילמן ושיקלי למנהיג שלהם. אבל אם להסתכל באופן כללי על האירוע הזה, אז נפתלי בנט קשל פה כישלון נחרץ ביכולת שלו לזהות את מה שמתקרב, את כדור השלג הזה, וגם לעצור אותו בזמן. ואם אני לוקחת את זה עוד שני צעדים קדימה, זה אפילו לא רק נפתלי בנט, אלא כל מה שאנחנו מכנים סביבת ראש הממשלה, אלה האנשים שאמורים להיות המעטפת הכי טובה ויעילה לספק לראש ממשלה שקט ופתרונות לכל בעיה שמתעוררת. הם לא רק שלא ידעו לספק את השקט והפתרונות, הם גם לא זיהו את הדבר הזה כשהוא מגיע, חרף כל הרמזים שהיו שם באוויר כל הזמן. והעובדה שבנט אתמול מתייחס לזה כמשבר שיחלוף בשעה שסילמן כבר עמוק עמוק בתוך מסע ומתן עם הליכוד, רק מידע על עומק הבעיה במודיעין שהיה לבנט, וזה לא שלא היו התראות. גם שר המשפטים גדעון סער התריע שהליכוד מנהל מסע ומתן אינטנסיבי עם סילמן, והיו עוד אחרים במפלגה של בנט, לא שמעו את הקולות, לא עצרו את זה בזמן, והתוצאה היא תוצאה קשה מבחינתם.
בחג הפסח אנחנו חוגגים את יציאת ישראל ממצרים לארץ המובטחת. היום אנחנו שמחים מסיבה דומה, ומברכים את חברת הכנסת עידית סילמן על כך שקיבלה את ההחלטה הנכונה. כולנו מקבלים אותה בחיבוק חם ובזרועות פתוחות.
וקודמו בתפקיד נתניהו, צריך להגיד, הוא יושב ראש אופוזיציה טוב, האיש רוחש ובוחש, מנסה לחבל בממשלה וגם מצליח.
נכון, בעצם האיש שפעם הגדרתי אותו כזה שהכי רוצה להיות ראש ממשלה מבין כל השחקנים הפוליטיים ועובד בזה הכי קשה, בכל פעם שנדמה שהוא נכנס לאיזשהו נמנום ואדישות והקהל שלו גם טיפה מאבד את הדבק בו, בתקופה מאוד מאתגרת מבחינתו, גם ברגע שהוא מנהל את המשפט וגם בדיוק ברגע הזה שהוא מאבד את השלטון ויושב באופוזיציה בצורה חסרת תוחלת, דווקא ברגע הזה הוא מצליח לזהות את הנמנום של בנט ושל לפיד ואת העיסוק שלהם בעיקר בנושאי חוץ במקום בנושאי פנים, לזהות את המשברים שקורים בכנסת, הוא מזהה את זה, קופץ על העגלה הזו ובעצם גם מביא את התוצאה. אם בנט היה מתעסק יותר, וגם לפיד, בענייני הפנים, לוודא שכל המשברים בכנסת נפטרים, שכל החברים בקואליציה המורכבת הזאת מרגישים בסדר יום יום בתוך הג'ונגל הפוליטי הזה, יכול להיות שהסיפור שלהם היה נראה אחרת. אבל נתניהו הוא הראשון לזהות הזדמנויות, הוא זיהה את זה בזמן וגם עשה את המהלך המתבקש מבחינתו.
אז ברוח האביב המנשב בחוץ, יכול להיות מורן שהעניינים קצת התקררו, נפתלי בנט ועידית סילמן ישבו על כוס תה והוגיה הקשרה לפסח, ילבנו ביניהם את העניינים, והקואליציה עוד תשתקם מהמשבר הזה?
תראה, זה נראה לי תרחיש קצת דמיוני בנקודת הזמן הזו, אם כי אני לא מורידה אותו מסדר היום, משום שבפוליטיקה הכל הכל יכול להיות, כבר ראינו את זה סביב הקמת ממשלת השינוי. למרות זאת אני נוטה לחשוב שהתרחיש ההגיוני יותר הוא שהממשלה הזו תישאר ברוב דחוק כזה, או בהיעדר רוב בצורה הזו במשך תקופה מסוימת, תקווה שלא יימצאו עריקים נוספים בשעות הדרמטיות האלה שנותרו, ואם יהיה לה מזל היא תצליח לסחוב עוד קצת, ואם לא אז המערכת הפוליטית תצטרך להתמודד עם אחד משני מצבים. האחד זה מערכת בחירות בקיץ, והתרחיש השני זה ממשלה אחרת בכנסת הנוכחית.
אז בואי נדבר באמת על האלטרנטיבות. יש לנו אפשרות לממשלה נוכחית שמצליחה לגייס עריקים מהצד, שזה סיכוי בערך כמו שמרגי ונועה קירל יחזרו. יש לנו ממשלה בראשות נתניהו, שנזכיר שלא הצליח להקים ממשלה בארבע הניסיונות הקודמים שלו, ממשלה בראשות חבר כנסת אחר שאינו בנט או נתניהו, או בחירות. מה האופציה הריאלית?
מבין כל התרחישים האלה שאתה מנית, אני חושבת שהאפשרות של בחירות היא עדיין האפשרות בעלת הסיכויים הגבוהים ביותר, זו גם האפשרות שמקדמים בכל הכוח בליכוד, מתוך איזושהי אמונה שאפשר יהיה להגדיל את הגוש. זה לא בהכרח נכון, אבל זה הדבר שאליו שואפים. אני לא רואה מצב שהכנסת הנוכחית מייצרת מועמד שמצליח לקבץ סביבו 61 חברי כנסת. יש כל מיני שחקנים פוליטיים מעניינים בזירה הזו, כמו בני גנץ וגדעון סער ואחרים, אבל הווטו על נתניהו להבנתי עדיין עומד בעינו, ולכן זה מסבך את המצב לשני הצדדים, לנתניהו משום שהוא חסום בצד השני, ולצד השני משום שהם מסרבים לשתף פעולה עם הליכוד, ואז למעשה גם מפסידים את החרדים. ובתוך הסיבוך הפוליטי הזה, עדיין סביר להניח שהאפשרות הטובה ביותר, או הסבירה ביותר מבחינת כל המעורבים, היא מערכת בחירות, גם אם לא עכשיו, אז בעוד ממש, אתה יודע, עניין של שבועות עד שהדבר הזה יכול להתפזר.
מורן אזולאי, כתבתנו הפוליטית, אני רוצה לאחל לך שהשנה תזכי לקצת מנוחה ממערכת בחירות. תודה רבה לך.
תודה רבה.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם גם מוזמנים לדרג אותנו ולהזין לפרק פוליטי נוסף שלנו, עומר ברלב והטעויות. כן, הרבה טעויות יש בקואליציה הזאת. כתבו לנו מה דעתכם על הפרק בקבוצת הפייסבוק שלנו, פודקאסט להמונים, וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. את הפרק ערכתי ביחד עם גיא סלם, על הסאונד ניסו עזרן. סיוון חילאי ועטילה שומפלבי גם הם חברים בצוות הכותרת. אני רון טוביה, נשתמע בפעם הבאה.